אנחנו בפרשת יתרו. קבלת התורה, מקווה שקיבלתם תורה. ירדו לכם אורות נפלאים. אז בשיעור עכשיו ננסה קצת להבין מה זה הרגע הזה של מתן תורה. מה המשמעות שלו. מה הוא מזכיר, מה הוא בא לתקן. מה אולי קצת... הקושי ברגע הזה ואיך עוברים אותו, אני יודע מה שיפתח לנו, אבל תפתחו בשמות י"ט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. עכשיו אני לא יודע, אולי כשנגיע יום אחד ללמוד את התולדות לאט לאט, ננסה לראות מה הרצף פה, מה עם ישראל חשב שעומד לקרות פה. אבל אנחנו, אם רגע שוכחים שעומד להיות פה מתן תורה, ואנחנו רק קוראים את האווירה, היינו יכולים לחשוב שקורה פה משהו אחר לגמרי. כה תאמר לבית ישראל, לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים כי לכל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו ראינו במדרש על אולי בעוד מקומות, אבל ודאי אני יודע זה מופיע באזור של חטא אדם הראשון, גם בקין, שהמילה ואתה זה פתח לתשובה. זה מה שרבנו הקדוש אומר, אין לו כי אם השעה הזאת בלבד והיום הזה בלבד שעומד בו. זאת אומרת, כוח, זה קשור למה שדיברנו פעם קודמת, החודש הזה לראש שלכם, ראש חודשים, שכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח לך פתח של שינוי בחיים, הוא אומר לך, ועכשיו, לא יודע מה היה עד עכשיו, אבל ועכשיו מתחילים מההתחלה, זאת אומרת, יש פה פתח. אז המילה ואתה היא רמז לשמוע שיש פה פתח למשהו חדש, למרות, ובהקשר של חטא אדם הראשון ופה, למרות שהיית יכול לחשוב שעכשיו יהיה רצף התרחשויות שהולך ומדרדר או הולך וממשיך, אז הקדוש ברוך אומר לך, זה לא ככה, ואתה. אחרי חטא אדם ראשון, למשל, אומר, ואתה, הפן ישלח ידו ואכל גם עץ החיים. זאת אומרת, לפני הגירוש בפועל של אדם הראשון, הקדוש ברוך אומר לו, ואתה, כדי להגיד לו, אפשר לעצור את זה עוד. אז גם פה, אם שומעים את זה ככה, ואתה, אם שמוע, תשמעו בקולי, גם כן, יש פה איזה צליל כאילו התעוררות לתשובה, של משהו אולי גרוע שעלול לקרות. ואתה, אם תתעוררו, אז יהיה טוב, ואם לא, אז יהיה לא טוב. אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, כביכול הייתי ממשיך, אז יש לנו עדיין צ'אנס. אבל אם לא שמוע תשמעו מזותיי, אז עכשיו הולך לקרות לא משהו טוב.
זה לא כמו בחוקותיי או
לא משלימים לנו את הארור, ארור, ארור, אבל... נכון, אבל עדיין, אם נמשיך לקרוא, אנחנו תכף נראה שזה מסתובב לנו באוויר. אווירת המתח.
אני מרגיש שאתה דוחף את זה לפסוקים הראשונים, שהם דווקא יותר חיובים, אבל הדין הבן שלי שאל אותי,
רגע, זה, אני דוחף את זה פה בשביל להגיד מה שעוד מעט יקרה אחר כך, אני כבר מכין את זה. ואתם תראה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אז קודם כל זה רגע מרגש, זאת אומרת, אחרי כל התקלות שיש לנו בתורה, סוף סוף פעם איזה נברא אומר בסדר, זה כיף. אלו, אומרים לו ואומר, אני הולך על זה, פשוט. אילו כל הזמן מסתבכים ועולה ויורד, סוף סוף, נעשה. אתה אמרת, שמוע תשמעו בקולי, נשמע, נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. ויאמר השם משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. נכון. אז כבר אני דיברתי מזה בפרשה קודמת, בבשלח, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. רואים שזה לא עניין מקרי. יש עניין גדול בתורה שיאמינו בהשם, וגם בך יאמינו לעולם. יש נקודה לבסס את ה... נכון? איך זה? את האמונה בצדיק. את האמונה במשה. אבל, רגע, אם אנחנו רוצים קצת רשי, וגם בך, אז אומר, גם בנביאים הבאים אחריך. זאת אומרת, זה לא האמונה רק במשה פרופר, שעכשיו נאמין שמשה, אלא באותו זמן הוא הנביא, אז להאמין בו זה חשוב. בדורות הבאים צריך להאמין בנביא החי באותו הדור. גם רבי נתן, אני חושב אולי בפרשה הזאת, או בחטא העגל, כן, אולי. טוב, הוא לא זוכר איפה, אבל נדמה לי, אולי בכתיסה, הוא אומר שעיקר ההתנגדות של המניעות הם על הצדיק החי באותו דור. צדיק חי שהיה, בדרך כלל כבר אין בעיה לכולם להסכים שהוא היה אחלה. הבעל שם טוב נגמר, מסכימים. הארי הקדוש נגמר, מסכימים. הרמח"ל נגמר, מסכימים. אפילו רבי נחמן, מסכימים. אבל הצדיק החי באותו הדור, זה ההפוך משתתח לאורך ולרוחב, כדי שלא תדע מי הוא ולא תתחבר אליו. הוא אומר לך, אין בעיה, אחרי שהוא הלך, לא אכפת לי שתתחבר לצדיק של הדור הקודם, של הסיבוב הקודם. אז הנה אנוכי בא אליך באב ענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. סבא, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הוא אומר, אבל למה הקדוש ברוך הוא רואה לנכון להגיד את זה בפסוק ט'? כי אם תשים לב בפסוק ח', העם אומר, כל אשר דיבר השם נעשה. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, כן, זה שמה שאני אומר אתם תעשו, זה בסדר. אבל מה שמשה יגיד? אז חכה, אני צריך לעשות מעמד, זה שהם מקבלים אותי זה כבר יחסית קל, נגיד. הקשה להם זה אתה. וזה עניין גדול של סבא זכרונו לברכה, היחס לעם ישראל. היחס לתורה שבעל פה. משה זה בחינת תורה שבעל פה. זהו שמחדש את התורה הגנוזה בנשמות ישראל. התורה שיורדת מלמעלה, בסך הכל אין כל כך בעיה לעולם לקבל אותה. לא כל כך מתווכחים עם זה. הטענה זה נגד, אין בתוככם תורה. אין בתוך עם ישראל תורה. יש תורה בספר, או יש אפילו תורה מהקדוש ברוך הוא. אלוהים אנחנו מקבלים, אתכם לא. עכשיו, מה?
עד היום הזה.
כן. מסכימים לקחת את הספר ולזרוק את עם ישראל. וברמה מסוימת זה לזרוק את התורה שבעל פה. לקחת רק את התורה שבכלל. כי התורה שבעל פה זה התורה שמתחדשת מפי עם ישראל. עכשיו בוא נלך עוד צעד. זאת אומרת גם לעם ישראל יש בעיה עם זה. עם ישראל גם כן מוכן לקבל שהוא ימסור לעולם תורה של הקדוש ברוך הוא. אבל להגיד שיש בתוכו תורה זה יותר קשה לו. להגיד שאני עניין. זה שהקדוש ברוך הוא עניין, לא אכפת לעם ישראל לסחוף את הדקל הזה. אבל להגיד שאנחנו עניין, זה מטריד יותר למי שזה מטריד. בסדר? זה...
זה מהלך מעניין, אומר שהצדיק זה עם ישראל.
כי חלק ממה שאנחנו... זה, ודאי שהצדיק הוא לא עומד בתור צדיק. צדיק בודד היה לנו לפני זה. היה לנו נוח, היה לנו אברהם, זה לא חדש. וזה שהחסידות ורבי נחמן מדגיש זה שהמודל הזה גם אחרי שעברנו למהלך לאומי עדיין המודל של צדיק כאדם זה לא נמחק אבל באמת כי זה הקדמה וגם בתוך עם ישראל יש את זה אבל זה הקדמה למהלך של עם ישראל של, או של כל הנושא שאדם הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא ולא רק הקדוש ברוך הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא ובסוף זה צריך להיות גם אני מאמין זה בסוף צריך להיות האנושות כולה זאת אומרת להאמין בעצמנו פעם הרב שאול אירוביץ' דיבר איתנו על הנקודה הזאת, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, וגם בך יאמינו לעולם, בעצם זה גנוז שכל אחד גם מאמין בעצמו. שהשם נמצא בתוך עצמו. זה חלק מהחידוש. זה שיש אלוהים בעולם, זה עוד איך שהוא אני מסתדר. אבל זה שהוא מתגלה בתוכי, זה יותר מסובך. זה אותו. מה?
זה מהלך מעניין, שאתה אומר שהצדיק זה עצמנו.
כי הנקודה שאנחנו... מה, זה לא פעם ראשונה?
פעם ראשונה שאתה אומר.
לא, נכון. מה שאני רוצה להגיד, וזה מה שאני רוצה להראות עוד מעט במעמד, עוד מעט אני רוצה להראות את זה במעמד גם, זה שיש מהלך שהצדיק מסכים להיות אנחנו במקום אנחנו לאיזה זמן. זה מאוד המאמר ההוא, שכבר כמעט הבאתי לך את הספר, שכחתי. אבל ש... משה רבנו מקבל את התיווך הזה שהוא יהיה אנחנו בשבילנו לאיזה זמן. הסכנה כשהולכים לצדיק זה שזה יישאר שם. שהוא יהיה אתה בשבילך וזהו.
אבל אבל בשביל זה אדוני עושה את מעמד הר סיני, כדי שכל עם ישראל לכמה דקות יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה יהיה חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו, שגם אנחנו היינו שם ברגע הנבואה.
כן, זה יכול להסביר את השאלה.
הוא לוקח אותם וקפה הר כגיגית, ולוקח אותם לשם ושם אותם בכוח.
כן, זה יכול להסביר את השאלה, למה נניח שאם השם מבין שהעם ישראל עדיין לא מוכן למהלך הזה, למה לעשות להם את החוויה הדרמטית שהם לא יכולים לעמוד בה. זאת אומרת, לפחות שתתאמו את זה שזה שלכם. כי אם לא נעבור את זה, אז יכול להיות שאתם תישארו ממעמד הר סיני עם הזיכרון שזה משה ולא אנחנו. ואז נפלנו לעבודה זרה, קלאסית. שיש מישהו שמחליף אותי. אז הנה אנוכי בא אליך בהבנה, בעבור ישמע המדברי עמך, וגם בך ימינו לעולם. תאגד משה דברי העם אל השם.
למה משה צריך להגיד את דברי העם אל השם? הוא אמר את זה לפני כן.
כן, אני לא יודע. אני לא יודע. זה באמת משהו, יש פה עוד משהו תמוע בפסוקים. כל פעם השם, משה חוזר עם דברי העם אל השם, ומה הוא בדיוק מחזיר לו, ומה... טוב. כן, שאלה. לא... עכשיו, מכאן והלאה, מתחיל דיבורים מאוד מלחיצים. מתחילים דיבורים מאוד מלחיצים. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וקיבסו סבלותם. אז אתה יכול לשמוע פה את האווירה החגיגית. יש פה אווירת חג, הולכים, כן, עושים כביסה, מתכוננים, אבל גם יש משהו של תתקדשו שמה. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. אז מה זה? זה חוויה חגיגית מרגשת או חוויה מלחיצה? אז אולי נרצה להגיד שגם וגם, כי יש פה, אתה צריך לשמוע פה גם את החגיגיות, אבל גם את הלחץ, והיא בלתה את העם סביב למור, ישמרו לכם, פה כבר מתחיל מתח. ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצה, וכל הנוגע בער מות יומת. טוב, פה כבר אי אפשר להגיד רק חגיגיות, כן? אז, וזה השאלה, זה מה שהתחלתי להגיד בתחילת השיעור. זאת אומרת, אם אני לא יודע מה עומד לקרות שם, אני יכול לקבל את הרושם שהולך לרדת פה מבול ולא תורה. אל תיגעו בהר, תמותו, זה סדום ועמורה. זה כמו שאומרים ללוט, אל תסתכל אחורה, כי אם אתה תסתכל, אתה תמות, כן.
יורים בך.
לא תיגע בו יד, כי סקו לסקל או ירו יירא. כן, סוס ורוכבו רמה בים, כן, איך זה הירו, גם שם יש ירו יריות, נכון? בשירת הים. ובחר של ישב, לא, משהו עם ירה בים, נו. תובעו בים סוף, אבל בסדר, יש משהו עם ירה בים. טוב, תכף אתם תזכרו. אז זה היה לא מזמן, איך שלחנו? זה היה פרשה קודמת. רגע, טוב, יאללה, בואי בשביל הספורט. מה זה?
בבית ספר חילוני. נו.
כבוד פרו וגלו ירה בים. אז יראו אתכם כמו זה, יראו אתכם כמו את פרו. וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחפשו סמלותם ויאמר להם היו נכונים לשלושת ימים. אל תיגשו אלישע ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה.
זה
מה? כן, זאת אומרת, קצת קשה אחרי כל הלחץ הזה. תגיד לי, בוא, זה סיסו וסירנחו תורה. אז יש מקורות שאומרים, הייתה ראויה תורה להינתן בימי נוח. ותורה נמשלה למים. יש באמת, אם זה לא תורה, זה מבול. בסדר? יש, עכשיו זה יכול לרדת. עכשיו, אם זה יורד טוב, זה יורד בתור תורה. אם זה לא יורד טוב, זה יורד בתור מבול. להבין ש... בעצם זה אותו אור, זה היסוד של כל הנקודה האחדותית בתפיסה שלנו, שזה לא שאור אחר יורד, יש אור של רע שעושה לי לא טוב, ויש אור של טוב שעושה לי טוב, אלא בשורש האור הוא אחד. מה שמשנה זה הכלים. אז אם יש כלים, אז האור שיורד הוא טוב, ואם אין כלים, אז האור שיורד הוא רע, אבל זה אותו אור.
הרב,
כן.
זה כאילו, קשה להגיד שבדור שנוח היה ראוי שכזו תורה, זה דור ש... כשאני רואה את זה, נראה לי זאת כאילו איזושהי התקדמות של העולם, והיה צריך להגיע נקודה מסוימת, כמו שגם המדבר שם פה, שהיה צריך לחזור לתור ובוא, אם עם ישראל יקבלו תורה. איזושהי התקדמות.
אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ראוי, מה זה ראוי? היה אפשרות, רק במקום להפוך להיות אפשרות של גילוי, הפכה להיות אפשרות של חורבן. אבל גם שם בדרך כלל צריך להגיד ככה, שהדורות שהולכים לחורבן הכי גדול, זה אותם דורות שיכלו להוריד תורה. זאת אומרת, זה גם כן, זה אותו, זה אותו עניין. אבל בסדר, כן, אני מסכים איתך, לא לנסות את זה, היה ראוי שינתן תורה לאנשים רשעים, אבל וזה, באופן דומה, באיזשהו מקום, גם נוח, ותמיד הצדיקים מנסים לעורר אותנו כשיורד האור של הגילוי, להכין אותנו שזה יצטייר לטוב ולא לרע. וחלק מההכנה הזאת זה התקדשות, וזה כל מה שקורה פה. ומה בעצם הגילוי? שהשם יורד. אז אני עוד לפני שאני מבין מה זה, אני הולך עם המשל. אני נותן לעצמי להרגיש את המשל. השם הולך לרדת כביכול בעצמו על ראש ההר. זה לא היה לנו קודם. זה כל בסדר. אני מבין כל. אבל כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. מה זה? זה באמת הרב שלמה בנעים עוזר מאוד להתמודד עם דיבורים כאלה. מצד אחד אנחנו אומרים, נו, מה, אלוהים הוא לא דמות, והוא לא יורד, והוא לא עולה. עכשיו שאמרת את זה, הוא יורד על הר סיני. כן. איך? לא יודע. יש איזו מידת אמונה פשוטה, שאתה אומר, הוא יורד, והוא לא יורד, ואני לא יודע איך, אבל יש כוח, למשל, לפעול עליי, בלי שאני מבין שכלית את ההסבר, מה זאת אומרת בדיוק שהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. אם אנחנו רוצים טיפה שכלית יותר, זה אומר גילוי שכינה. לא יודע אם זה שכלי, אבל גילוי שכינה, זאת אומרת, מה זה וירד השם? השם נמצא בכל מקום, אבל מה זה וירד? שהגילוי יורד למטה. שגם במקומות שלכאורה לא נגלה השם בצורה ברורה, הוא יתגלה. הוא ירד על שם על הר סיני. אם זה יותר מניח את הדעת, עושה את זה קצת יותר אינטלקטואלי ככה, זה... אז את אוהבת את המשל בעצמו, אז גם טוב. אבל מה זה, זה צריך ללכת עוד שכל אחד יאבד מה זה אומר, אבל גם שם צריך להיזהר, כי אם אני מאבד את זה לנפש האישית שלי, אני פספסתי את זה שיש לזה פשט, שזה לא הנפש האישית שלי. שהשם יורד על הר סיני, זה לא העבודה הנפשית הפנימית האישית שלי. זה השם יורד על הר סיני, זה לא, זה מטלטל את כל העולמות. זה לא, אז אני אומר, זה, אחרי זה, אוקיי, אני לא הייתי במעמד הר סיני, אני צריך לעבוד עם זה, בוא נוריד את זה לרמה של העבודה האישית שלי. אבל עוד לפני זה, לכן אני שמח תמיד שבכל זאת לומדים גם פסוקים ורואים את התמונה הכללית, וזה לא רק הכל המלאכות האישיות שלי. אז השם עומד לרדת על הר סיני, והדבר הזה מחזיר אותנו לאן? אז חכו רגע, תכף נראה לאן זה מחזיר אותנו. עכשיו כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, לפני שהוא מתגלה, יש קולות ברקים, ענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. זאת אומרת, יש הקדמה לירידה עצמה שלו, יש את המופע האור קולי הזה. עכשיו משה הולך להוציא את העם לקראת האלוהים מן המחנה. מה הוא הולך לעשות בעצם? הוא הולך להביא אותם שהם יהיו שם, שהוא יתגלה אליהם, כי הוא יודע מה עלול לקרות, והוא מנסה להסביר להם מה מהות המעמד, שהוא יתגלה עליכם, שהוא ישכון בתוככם. והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. עכשיו זה לא קולות ברקים, השם יורד באש על ההר. כן, אבל ממש הוא יורד באש. ויעל אשנו כאשן הכבשן. כל ההר נשרף מזה שהשם יורד באש. ויחרד כל ההר מאוד. ואי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ממש, זה עוד לפני מה הוא אומר, צריך להבין שזה מה שקורה שם. לפני עשרת הדיברות. יש את זה שהשם יורד. זה כמו, לא יודע מה, עוד לפני מה החבר שלי יגיד לי, הוא פה, תבין? לא יודע מה הוא אומר עדיין. זה כבר קרה הרבה מאוד לפני שהוא התחיל לדבר. בדרך כלל, מה שאנחנו זוכרים ממעמד הר סיני, זה עשרת הדיברות, זאת אומרת, מה הוא דיבר. אבל לא את עצם הירידה של השם על ההר. וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא השם למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, פן ירסו אל השם לראות ונפל מנורה.
אתה שומע את הבדיחה?
מה?
הוא קורא לו לעלות,
ואז הוא אומר רד. כן, זה קדר.
דרך
אדם. כן. כן, קדר. אז אני נדמה לי שגם בתוך הסיפור הזה, אני כל הזמן רואה את זה, שגם משה רבנו צריך ללמוד משהו. צריך להיזהר שהעם לא הופך את משה לתחליף, וצריך להיזהר שמשה לא הופך את עצמו לתחליף. לתחליף.
של אלוהים.
כן, או של העם. גם כן. כן, אבל משה רבנו שם עומד בניסיון. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלי ואכלה אותם ועשה אותך לגוי גדול. ומשה רבנו לא רוצה את זה. כן, הוא לא מוכן לתחליף הזה, אבל יש אבא אמינה. זאת אומרת, יש אבא אמינה באמת, שאני אעשה אותך, הצדיק הדור. בסדר? במקום עם ישראל, יותר טוב. מה צריך עם ישראל? יש אותך.
איך אתה רואה שמשה רבנו,
לא, פה אני מריח, כל הנקודה זה ששולחים אותו כל הזמן חזרה אל העם. בשביל מה אתה מעלה אותו ואז אומר לך, תרד עד בעם, וגם הכהנים הניגשים. ואומר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה עדות הבנו למור הגבל את הר וקידשתו. ואומר אליו השם, לך רד ועלית אתה ואהרון עם הר והכהנים והעם על ירסו לעלות אל השם פנפרוץ בם. עכשיו, זה לא כל כך בולט כאן, אני אומר, זה רק חלק מההקשר בגלל ההערה של פיליפ. עכשיו, פה נשמע תנועה הפוכה לכאורה. פה נשמע שהשם אומר, תזהיר אותם שלא לא יעלו יותר מדי, שזה לכאורה הפך מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד שהתנועה היא, בואו תתקרבו דווקא, אל תברחו. ומצד שני, השם אומר לו, אל תתקרבו יותר מדי. תהיל
בהם, תן יעשו.
כן.
אז מה עושה משה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא לא יכול לעלות אותם.
אז משה,
אמר כן, לך, כן. כאילו אין פשט הדבר הזה.
מה זה אין פשט? יש פשט, משה רבנו לא מבין למה הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח אותו להגיד משהו שברור מאליו. משה רבנו לא אומר, הם מעל זה כבר. אתה אמרת, זהו זה. מה, יש איזה אבא אמינה שאחרי שאמרת הם יעשו אחרת? אז יש כבר פה סכנה שמשה רבנו כבר התרחק כל כך מהעם שהוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין שאחרי שהשם אמר הם יכולים לעשות הפוך. זה כבר סיפור, כי אם הצדיק לצורך העניין הוא כבר במעלה כזאת שהוא לא מבין מה זה חטא, אז הוא כבר לא יכול לשמש בתור צדיק.
לא,
זה...
אבל אולי זה המקום שבו זה התיווך שלו, הוא עושה את זה בעבודת הרגליים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, בשביל לבסס את זה שהתיווך בין החטא לבין השם צריך לעשות דרך הצדיק. הוא זה שלוקח את החטא כלפי מעלה, ואלוקים מוריד אותו.
כן, זאת אומרת, הוא מלמד אותו כבר את התפקיד.
כן, כן, כן. לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. תהיה הסנגור של עם ישראל, תבוא אליי, ואז תישא את הדברים שלי כלפי מטה, ויש פה באמת את כל המקום הזה.
במוזיקה של הפסוקים זה נורא נשמע, והוא אומר אליו השם, לך, רד ועלית.
כן.
יש פה תכתור בלתי פוסק.
כן, כן.
מעלית.
כן. כן. זה באמת
זה רצו ושוב, זה כל עלייה
לתחילה. תראו רש"י פה. תראו רש"י, לא יוכל העם, איני צריך להעיד בהם. שהרי מותרים ועומדים הם היום שלושת ימים ולא יוכלו לעלות שאין להם רשות. מה צריך ללכת להגיד להם עוד פעם? אז הוא לא מבין, מה הבעיה? אני גם ראיתי כמה פעמים שיש דברים שהקדוש ברוך הוא חוזר עליהם בתורה. ובשכל אנחנו אומרים, למה אתה חוזר? אמרת פעם אחת, הבנו. אז זה לא ככה. לב צריך לשמוע הרבה מאוד פעמים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למשל, הספר משיבת נפש. טוב, נו, שתי פסקאות, הבנתי את הרעיון. לא, לא. זה שהבנת את זה בשכל, זה לא עוזר לך הרבה. אתה צריך שזה יחדור. כאילו, מה לא ברור? לא ברור. מסתבר שלא ברור. אמרנו, דיברנו על זה, כמו על שמה ישראל. לא הבנת? שהשם אחד, אחרי שנה, נגיד. בסדר, די.
תגיד משהו פעילים.
כן, אז לא מבין, זאת אומרת, מבין פירושו זה שאתה, זה כל כך חי שאתה לא יכול לעשות, ומסתבר שהמציאות היא כזאת שאתה לא מבין. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עונה לו, לך רד ועד בהם שנית, שמזרזים את האדם קודם מעשה, וחוזרים מזרזים אותו בשעת מעשה. כל פעם, עוד פעם מחדש, צריך לחזק את עצמך ולזרז את עצמך עוד פעם ועוד פעם, אל תגיד הבנתי. אבל בסדר. עכשיו, בהקשר הזה של שתי התנועות, אני חושב שזה, יש ברבי נתן, אני מדבר על זה כמה פעמים, הנקודה של לא לדחוק את השעה, אבל להיות מאוד זריז. תצאו בחיפזון, אבל לא לדחוק את השעה. יש איזה כמו...
תקפילות.
נכון. מצד אחד, אתה אומר לו, אל תקפצו מעל הפופיק שלכם. מצד שני, עוד מעט מה שיבוא, אם תדלגו רגע אחרי 10 הדיברות, זה שהעם מצד שני בורח בכלל.
בורח
בכלל. זאת אומרת, יש נקודה שעכשיו יש גילוי, יש שתי נטיות אפשריות. נטייה אחת, אתה בורח מזה, נטייה שנייה, אתה חוטף מעל למדרגתך ובמהירות שאתה לא יכול לעמוד בה. וזה שתי עזרות שנצרכות פה. אל תברח ואל תתפרץ. תעלה בקצב הנכון.
שלך או של העם?
בקצב הנכון, שלא יפרוץ בך.
מי קורא את הקצב
הנכון? בפשט נראה לי, בפשט, לא יודע. לא, אני, אתה.
כל אחד קורא את הקצב של עצמו?
לא, אני חושב שכן. בוא נגיד, בוא נלך נהיה קצת יותר, אני יודע מה, דתי קלאסי. לא, יש הלכות. כהן עד כאן, עם ישראל עד כאן. יש זה, אתה לא, זה, אם אתה כהן, אז פה, ואם לא, אז לא. אתה נכנס לבית המקדש, יש איפה אתה נכנס, איפה אתה לא נכנס, זהו. זה לא, אבל יש ממד אחר שבו כן, כל אחד אחראי לדעת, שזה הניסיון שלו. הניסיון שלו זה לדעת מתי זהו. אחד הניסיונות שלך, כן לקחת, אבל לא יותר מדי, וזה, רוב הניסיון שלך זה זה. נקרא בימים העמידה. עמידה, עמידה זה כל המשחק שלנו. את הרעיון, מה אני אמור לעשות, אני בדרך כלל יודע. רק פחות מדי, יותר מדי, זה החוכמה. כן, אז נגיד, לא יודע מה, אתה יושב, לומד, ואתה, יש לך אחריות לדעת שמתחילים לשבר לך כלים, צא משהו? אחריות שלך. יכול להיות שהמורה, עכשיו יש לו כלים, הוא יכול עכשיו לפוצץ בדברים שזה, ואתה מרגיש שמשהו, זה מעל, זהו זה. עכשיו מתחיל לפרוץ בי השם, צא, אחריות. מי יגיד לך? המורה יגיד לך, הוא לא יודע. הוא לא יודע איפה אתה נמצא. יכול לעזור קצת, אבל זה... אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, יש עשרת הדיברות, בסדר? ואז, וכל העם, בפסוק, בפרק כף, פסוק תדבר, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הער השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. התנועה של העם זה, בסדר? אנחנו הולכים אחורה. טוב, בסדר, כן, זה נושא, אבל לא הנושא שלנו היום. הם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הער השן, ונעים ועומדים מרחוק. כל המעמד, בעצם לכאורה, כל המעמד עלול להיכשל פה עכשיו. בסדר? כל המעמד עכשיו עלול להיכשל. שהקדוש ברוך הוא רוצה לרדת על הר סיני, להתגלות לעם ישראל, ולשכון בתוכם. והנה הם מקבלים את זה, עם כל העזרות, עם כל האל תיקחו יותר מדי, ועם כל ההתקדשות וזה, עדיין כשהם חווים את זה, הם רוצים להסתלק. לעמוד מרחוק. כן, נכון. ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. הם תופסים שגילוי של השם הורג אותם. בסדר? זה, אם השם יורד והוא מדבר איתנו, אבל בכלל, גם זה שהוא יורד על הר סיני, אנחנו נמות, מוטוטוטוטך שאתה, הוא ידבר אליך, הוא ישכון בך, ואז תצמצם לנו את זה ולא נמות. עכשיו, מה שמשה מנסה להגיד להם זה ניסיון להציל את הסוף שאנחנו מכירים של מעמד הר סיני, ככה לדעתי. י"ז. ויאמר משה אל העם, אל תיראו. זאת אומרת, בדרך כלל, נראה לי שמי שקורא את התורה מהסוף להתחלה, הוא לא תופס שיש פה ניסיון להציל של משה. הוא חושב עכשיו זהו זה, הם כבר עמדו מרחוק ועכשיו הם יהיו רחוקים, אבל נראה לי צריך לקרוא ככה. אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ומה? מה אתה רוצה להגיד לי? שתתקרבו חזרה ואל תתרחקו. זאת אומרת הוא מנסה להסביר להם את משמעות המעמד שהם לא יבינו אותו לא נכון. כי הם יראים, אבל הם חושבים שהם ימותו, אז הוא אומר להם, לא, אתם לא מבינים, הוא לא מתכוון להרוג אתכם, זה לא דבר מאיים, אלא זה בעבור נסות אתכם, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. יש לכם הזדמנות פה לקבל מעמד שיגרום לזה שלא תחטאו, ולנסות אפשר להבין או מצד ניסיון, כן, או מצד ניסיון, או מצד... כמו שאומר רשי, לבעבור נסות אתכם, לגדל אתכם בעולם, מלשון שאו ציון הנס ודגל, להרים אתכם, רוצה להרים אתכם, לא להרוג אתכם, זה בדיוק ההפך. אתם חווים שמה שעומד לקרות פה יהרוג אתכם, אם אתם תעמדו בזה, כמובן, הקדע, בסדר? אתה ידעתי כראה אלוהים אתה, בסדר? והאלוהים ניסה את אברהם גם שם, אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, אומר המדרש, לנמן, האלוהים ניסה את אברהם מלשון נס להתנוסס בו. מי שכבר תחן איתי את העקדה, אז הוא כבר... אז זה מה שמשה מנסה להציע, אבל זה לא עובד. ויעמוד העם מרחוק, ואז משה ניגש אל הערפל, שיש שם אלוהים, וממשיך המעמד, כמו שאנחנו מכירים אותו, שמכאן והלאה התקשורת היא דרך משה. ולא כל... מה?
דברים, הקדוש ברוך הוא אומר
שהם צדקו. היטיבו אשר דיברו. נו.
משה הוא לא רצה להיות הצדיק. משה הוא היה קומוניסט. רצה שכל הפרולטריון.
נכון. טוב, יש שני צדדים להדגיש. אחד להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר, היטיבו אשר דיברו, זאת אומרת, זה הכי טוב. אבל מדי פעם צריך לחזור לשם ולהגיד, אולי הגיע הזמן עכשיו, שזה כבר לא היטיבו אשר דיברו. זאת אומרת, זה יחסי בזמן. זה לא תמיד נכון.
יש לך, היטיבו אשר דיברו.
כן, אז, כן. אז היטיבו, אבל... זה, וגם, אני אומר, לכתחילה, היה אולי אפשרות לעשות את זה אז. אז לפחות אתה צריך להבין, הרי מעמד הר סיני מתחדש, ואתה שומע את זה בפרשת השבוע, והנה עוד פעם אתה מקבל את התורה, אז הפעם, אולי לפחות תפתח את זה קצת יותר, תישאר שם עוד 2 דקות, תישאר שם עוד 10 דקות, אל תעשה את זה כבר סטטי, שתמיד אתה אמור להסתלק אחורה, כי בסוף זה לא התוכנית היעד של הקדוש ברוך הוא. זה מחזיר אותנו לעץ הדעת.
בגלל זה
תשבי
מצדיק, נראה לי שאולי זה הזמן.
בסדר גמור, אני איתך. לא, הרבה צדיקים מדברים על זה עכשיו. שזה מתחיל להתבשל הזמן. השאלה אם עושים את זה בצורה מתוקנת. כי לפעמים מגיע הזמן, אז כאילו יש איזה מין טוב, אז מפרקים את המערכת. יש גם שם, אל יהרסו אל השם. בסדר, בואו תתחילו לבשל את זה לאט לאט. כי אם אנחנו היינו רוצים לצפות שיותר ויותר יתגלה התורה שבתוך בני ישראל, וגם הרב קוק באורות התורה מדבר על החזרה למקומה של תורה שבעל פה שנפלה מהודה והיא נהייתה רק צל חיוור של עצמה. ומה זה שהתורה בעל פה נהייתה צל חיוור של עצמה? שהיא נהייתה סטטית, והיא לא חיה עם הזמן באמת, וזה. אבל בסדר, אז מתי שמישהו אומר, הגיע הזמן לחיות עם הזמן, והוא אז עושה מה שבא לו. אז זה לא, אז צריך לבנות את זה בצורה הדרגתית ועם הרבה ענווה. ולאט לאט לבנות את הכלים לאיך זה ייראה כשהתורה שבעל פה תחיה במלואה.
נראה לי ברמז של ויעמדו העם מרחוק. היעמדו מרחוק, יש פה מתח, הם לא לגמרי מתרחקים, הם לא מתקרבים. הם עומדים, הם מרחוק.
כמו וירא את המקום מרחוק. כן. כי אם הם היו ממש מתרחקים, אז כבר אין שום קשר.
זה כמו מישהו שמביא אותך, אתה רפלקס, אתה הולך אחורה. כי הוא עושה בום
שהולך
אחורה, זה נבלו משהו שהם לא חשבו שזה יגיע לרמה
כזאת. אז האדמור בפייסצנה בפרשת נוח, הוא מסביר למה הם הלכו אחורה ומה משה מנסה להגיד להם. זה דבר מאוד מאוד יסודי. אני חושב שדיברנו מזה פעם ושווה לחזור. מה קרה במעמד הר סיני? הוא אומר ככה, כיוון שפסקה זו המתן, ונתעלו ונתקדשו ישראל כל כך, נתהפכו לאותיות של מעלה. מדבר השם, שדיבר אליהם בקבלת התורה, כל אחד כפי שורשו. מה שקרה לעם ישראל, במעמד הר סיני, הם נהיו אותיות שבהם נברא התורה. הם נתקדשו ישראל כל כך, נתהפכו לאותיות של מעלה. עד אז הם אותיות של מטה. הם נהיים אותיות של מעלה, מזה שהקדוש ברוך הוא מדבר לכל אחד, כפי שורשו, כפי שורש נשמתו, במעמד הר סיני, מה הוא מגלה לך? מי אתה למעלה? את שורש נשמתך.
מה שתפס אותי בפרשה, שקדוש ברוך הוא אומר, אני השם אלוקיך, הוצאתי אותך ממצרים.
אתכם.
אתכם. אבל העניין שזה, ממש הבנתי, שזה כל אחד צריך למצוא את הקשר אישי עם השם, כי הוא היה צריך ללוקחת. זה יותר נכון מכל הקהל כך.
ובהצטרף כל ישראל יחד ונצטרפו האותיות לדיבור, ראו את הקולות שדיבר השם. תקשיבו איזה יופי, מה הוא מסביר, מה זה ראו את הקולות. שכשכל ישראל יצטרפו יחד, אז מה קורה? כל אחד הוא אות. ביחד נהיה משפטים. אז איפה הם רואים את הקולות? בחברים שלהם.
הם עצמם רואים את עצמם.
כן. הוא אומר, היינו בישראל ראו. את הקולות של השם, איפה הם ראו, לא כזה, זה לא מסתי, הם פשוט ראו את הדיבורים של השם, אתה שם כאילו, הנה, אני שם את יוען, שם אותם ביחד, אני רואה, הנה דיבורים של השם, אני רואה את הקולות של השם, מה, אתכם? זה חזק. וזהו, כל העם רואים את הקולות, וכל העם יחד ראו, על ידי שנצטרפו יחד מאותיות לדיבור. הם התחברו ביחד, אז נהיה מהם דיבורים. כל אחד לבד, הוא יכול לעשות אות. והם חשבו, אבל ממה הם פחדו, מנסה להסביר, שהם בעצמם התבטלו לגמרי, ותחתיהם התגלו אותיות של מעלה. הוא אומר, מה שהם חושבים, זה שהולכים למחוק אותם, ולהדביק במקומם, כן, cut and paste, לשים במקומם אותיות של מעלה. ואז זה נקרא מוות, הוא אומר, אתה הולך להחליף אותי, למחוק את מי שאני, ולשים במקומי אותיות של מעלה. אז את זה אני מפחד, לא רוצה, זה מוות. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמעה. לא שיהיה רואים את הקולות שאנחנו נתבטל, רק ונשמע, לא רוצים עד כדי כך. למה אבל לא רוצים עד כדי כך? כי חושבים שהמשמעות של המעמד הזה הולכת להיות מחיקה שלך. זה הנושא של מושג הביטול בחסידות, שהוא מנסה להסביר מה זה ביטול, שחושבים ביטול, אז אתה לא פה. והוא אומר, זה בדיוק, מי שתופס ככה הוא לא רוצה מעמד הר סיני.
זה מה
שהם תעשו. כן.
אותו דבר עם
הגאולה, מי שרואה
את הגאולה
ככה. כן, כן, בדיוק. ואל ידבר חולי וכנה, שלא נתבטא לגמרי. והיום הוא משה, אל תיראו, אתם לא מבינים. אין לכם מה לפחד מלהיעלם, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים. הוא רוצה להרים אתכם, לא למחוק אתכם. כפרש רשי, להרים אתכם, לא שאתם תתבטלו ואותיות של מעלה יבואו תחתיכם. רק שאתם תתעלו ותתהוו לאותיות של מעלה. אתה בעצמך, מי שאתה, לא מוחקים אותך, אתה תהיה אות של מעלה. כי המתח בעצם לכאורה זה שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה, החוויה הבסיסית של הבן אדם זה או אני או הוא. אז זה, יש מי שיש לו נטיות התאבדותיות, אז הוא מעדיף שזה יהיה הקדוש ברוך הוא. יש לו, מי שיש לו נטיות הישרדות, אז הוא אומר, אני מעדיף שזה יהיה אני ולא הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא ככה, זה בכלל לא העניין. אנחנו מחפשים שזה יהיה אני ואתה. שאני מתגלה דרכך, דרך מי שאתה, לא במקום מי שאתה. וזה קשור לכל הנושא שאנחנו לומדים, הנושא של קשב פנימי וכולי, זה שזה לא יכול להיות שהשם יתגלה בצורה מנותקת ממה שמתרחש בתוכך. זה צריך להיות שאתה תברר ותזכך ותנקה את מה שכבר נמצא בתוכך, לא תזיז את זה הצידה כדי שיהיה משהו אחר. זה חייב להיות דרך הצורה שלך. אז כדי שאתה תדע מה הצורה שלך ותוכל לתת לה להתבטא במלוא הגדלות שלה, שזה נקרא שאתה תהפוך להיות אות של מעלה, אתה צריך להתחיל לדעת מה קורה בתוכך, מה מפריע לזה להתגלות, ואז לאפשר שהאות שבתוכך היא תהפוך להיות אות של מעלה. ורוב העולם תופס שכדי לקבל עול מלכות שמיים שווה להעלים את מה שיש בתוכי, להשתיק את זה, ולקבל מבחוץ. נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרכך. הוא מתגלה דרכך, דרך הצורה שלך.
הוא מתגלה דרך כל... הוא לא מתגלה בעיניך דרך הסובבים
אותך. נכון. אז הוא אומר בעצם שזה זה מה שכל הזמן מסבך את מעמד הר סיני. ואם אני חוזר איתנו אחורה, זה בעצם חטא אדם הראשון. זאת אומרת, זה כתוב בהרבה מקורות, שיש פה בעצם, אנחנו חוזרים לסוגיית חטא אדם הראשון, הם מזדקחים מזוהמת הנחש, אבל אחרי זה בחטא העגל, הם חוזרים על חטא אדם הראשון, אבל עוד לפני שהם חוזרים על חטא אדם הראשון בחטא העגל, פה כבר מתחיל השורש. השורש מתחיל באיך הם מתייחסים להתגלות של השם ולכל השם. ואם אתם זוכרים, אחרי שאדם אכל מעץ הדעת, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן, אז אני מנחש קצת, בסדר? ואני לא אתפלא אם נמצא את זה בזוהר איפשהו. שופרות. כן? איזה? שאדם הראשון, לא, אבל אני מדבר איתך עכשיו על אדם וחווה, חזרנו רגע. אחרי, וידעו כי ירומים הם, והתפרו על התעלה, ועשו להם חגורות, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן. אז האדם הראשון ואשתו שומעים את כל השם אלוהים מתהלך בגן. איזה קולות הם שמעו? את הקולות האלה, לדעתי.
הם שומעים, הם לא רואים. הם ירדו
ממדרגה. טוב, בסדר. אז זה בכל אופן מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. עוד פעם התוצאה הזאת, שהיא דווקא תולדה של החטא, שכשאתה שומע את כל השם, אתה מתחבא. למה? כי אתה חושב זה הולך למחוק אותך. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא לאכול מעץ הדעת, מות יומת, כמו שאומרים פה, מי שיגע בער, מות יומת. זאת אומרת, יש איזו נקודה שאם אתה לא תיקח את זה בצורה מתוקנת, מה שיקרה לך זה שעכשיו שאתה תשמע את הקול שלי, אתה תרצה לברוח. וזה הצרה הכי גדולה שלנו. שנהיה לנו סתירה, שאם השם מתגלה, אני רוצה לברוח. ולא זוכר, דיברתי עם חבר עכשיו, מאיפה הוא ציטט לי את זה, אבל כל הסוד זה אם אתה תצליח למסור לעם ישראל שהתורה זה מתוק, ושהשם זה נעים. כי כל עוד השם זה לא נעים, אז מסכימים לקבל את זה עד רמה מסוימת בכוח, אבל תמיד אני שם לזה גבול, כי אני חושב שאם אני אלך עוד קצת, אז אני אמחק, יהיה לי לא נעים. ואתה צריך לקלוט שזה מאוד נעים. איכשהו. זה יחידה, אבל זה, זה, זה נעים, זה לא תיק. ואם נהיה לך לא נעים, אז זה לא השם. שאם אתה לא מזכך את הכלים שלך, נהיה לך לא נעים. וחלק מזיכוך הכלים זה זה, זה הדמיון הזה, כאילו למשל, זה הדמיון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להחליף אותי. זה בעצמו חלק מהזיכוך של הכלים. בסדר, אפשר עדיין להבין את זה בדיכוטומיה הזאת. באמת, אם לא תתכונן, אז הוא ימחק אותך. אבל אני חושב, אם אני שואל את עצמי, למה לאנשים לא נעים עם התורה? הם עושים אותה, זה לא נעים להם. זה לא תענוגות אינסופיים. זה טוב, זה נכון, זה מוסרי. פה ושם נהיה לי גם נעים. אבל נעימות אינסופית שאתה... כאילו זה אמור להיות ככה. ואם זה לא, אז אתה חושב ש... אתה גם חושב שככה זה התורה. אם תגיד לאנשים, מה, למה אתה לא מרגיש נעימות אינסופית? הוא אומר, ככה זה התורה. סובלים קצת, מה? זה התסבוכת. שאתה לא מבין שהסבל שלך לא בא מהתורה. התורה זה נעים. ואם יש סבל, אתה צריך לבדוק מה זה, אבל זה לא התורה. אולי אתה מקיים לא תורה, אתה שומע לא נכון. אולי אתה מלביש עליה כל מיני דברים. אולי אתה הורס אל השם. אתה לוקח דברים למעלה ממדרגתך, לא יודע. לכתחילה זה אמור להיות מאוד נעים. גם אם אתה רחוק ואתה מתחיל להתקרב, זה אמור להיות נעים. לא נעים זה מהסתרה אחרה. הקדוש ברוך הוא זה נעים. יש סיפור בחסידות על אחד ש... אם יגעת, לא בי יגעת, לא זוכר את הפסוק, אבל שאחד מגיע למלון, והוא אומר לסבל, תביא את התיק שלי. אחרי זה הסבל אומר לו, הבאתי את התיק שלך, תן לי את הכסף. אומר לו, לסבל אין את התיק ביד. אומר לו, אתה לא הבאת את התיק שלי. אומר לו, מה זאת אומרת, מאיפה אתה יודע? אין לי כלום, אתה לא ראית. אומר לו, אני יודע, אתה מזיע. זה לא יכול להיות התיק שלי. אז הוא אומר, ככה זה הקדוש ברוך הוא. אומר, רגע, אתה בא אליי כולך מזיע, ואתה מבקש שכר על עבודת השם? נראה לי שעבדת בשביל השני. כי אצלי, מי שעובד לא מזיע. אז לך תבקש ממנו שכר, מה אתה רוצה ממני? אם עבדת בשביל מישהו אחר, שכבת לו את התיק. דבר איתו, תקבל משכורת. כן, ברור, זה נכון.
בחול לא נעים להיות.
נו, אז תעלה לארץ.
זה לא נעים להיות לקיים
מצווה. בסדר, זה מה, כאילו מה אנחנו אומרים? אנחנו מקדשים את הגלות ואחר כך מתפלים שלא נעים לנו להיות דבוקים בהשם בזה, מה... נכון, אז... אבל אוקיי, אז הנקודה הזאת ש... שאם אתה אוכל מעץ הדעת, או אם גנוז בך אפשרות לחטא עץ הדעת, אז הקול של השם מפחיד אותך.
ואיפה החטא עכשיו של המשחל? אמרת שיטת
כזו המתם? לא, אז אמרתי בהמה. מתר סיני אמורה, כן, פוסק את זה המתם גם בעצם ההתגלות. אתה שואל מה היה כאן, או למה פה הם מפחדים?
כן, בדיוק.
בגלל הרושם של החטא, של אדם הראשון.
כן, אני נוטה ככה להבין, שזה לא רק יש את החטא עצמו, ויש תרום החטא, את מה שהביא את האדם הראשון לאכול מעץ הדעת, זה כבר היה בתוכו לפני שהוא אכל. אז זאת, הנקודה הזאת היא שם, הנקודה הזאת שבשבילך זה אני או אלוהים. כן, זה אני או הוא. אז זה אפשר להגיד, זה הקול של הנחש, הם בכלל הקשיבו לנחש, ושהיה להם מקום לשמוע את הדיבורים של הנחש. כן? בחסידות זה הישות, כל מיני. אבל פה, בסדר, פה לפי מה שמדובר בחזל, הם איכשהו הצליחו, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא כן התגלה אליהם וזיקח אותם מזוהמת החטא, אבל אחרי זה נפלו. זאת אומרת, ואני חושב שהנקודה זה לא להבין, הוא זיקח ואז עוד פעם דפקו את זה, אלא שאם הם נפלו אחרי זה, זאת אומרת שגם זה היה זיקוך חלקי. צריך להבין, היה זיקוך חלקי, ולכן זה לא פלא שאחרי זה מיד נפלו. זה עוד לא היה גמר הזיקוך. גמר הזיקוך, זה ייגמר. אז כשאתה באמת מזוכח, אתה לא נופל אחר כך. אז זה...
כאילו ככה זה כשבא מלמעלה, למטה,
נכון,
אז הכלי
הוא עוד לא מוכן. נכון. התארות, כאילו, משה אומר להם, תבואו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני נשאתי אתכם על כנפי נשרים. זה מובא הרבה ב... שאחת הסיבות המרכזיות לשבירת הכלים, זה שלא היה התארות הדלטטה. שאין מספיק רצון מלמטה, והעליון משכנע אותך כאילו זה, אז תמיד בסוף תהיה שבירת הכלים, כי אתה לא מספיק רצית בעצמך. יצאת בגלל שמשה אמר שכדאי לצאת. אז... קיבלת תורה כי משה שכנע אותך שכדאי. אז יש פה ניסיון לתיקון הדבר הזה, להצליח לייצר את הקרבה האמיתית, שהקדוש ברוך הוא יכול לחזור להתגלות בעולם, ולא להתגלות עם מרחקים, עם צמצומים, עם הסתרות וזה. ואנחנו רואים מה קורה, כשהוא אומר, בוא אני אתגלה בלי הצמצומים והסתרות, אנחנו בלחץ. אז, אבל ודאי שהאופק, התיקון, זה שהוא יתגלה, ולא נהיה בלחץ, זה יהיה לנו נעים.
קיום קשה.
מה זאת אומרת?
הקושי זה הדו-קיום עם הקדוש ברוך הוא.
כן. כן, כרגע קשה. זאת אומרת, לפחות באופק צריך לנסות לדמיין את זה שזה נעים. נכון שכרגע זה קשה לנו, אבל... מה זה? אני והוא, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא יתגלה ואתה לא נעלם. זה, מה זה דו-קיום? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל שלא תהיה?
לצאת מהאני.
אם אתה לא אוהב את המילה דו-קיום, אפשר להדן אותה קצת. הנקודה שהכלים לא בטלים באור, אם את רוצה. זה השפה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שיהיו כלים. עכשיו הצרה זה שהכלים, כל פעם שהאור מתגלה, מתבטלים או נשברים. והיעד שלנו זה שיהיה אורות בכלים, באופן שהכלי זך ומעביר את האור בצורה מתוקנת, אבל הוא לא נעלם, לא נמחק ולא נשבר.
אז, אוקיי, אז, אבל יש הזרות קודם, אי אפשר להתעלם מהרבה הזרות שהוא אמר קודם, ועוד פעם.
אבל מה הזרות? מה הזרות? מה פשר ההזרות?
אני לא יודעת, אבל זה כמו... בוא תסתכל, יש פה, אבל צריך לעשות את זה כדי לא להימחק, כי מי שלא עושה את זה, הוא נמחק, הוא נוגע, הוא נעלם, הוא נשאב.
כן, אז מה שאני מנסה להגיד עוד פעם, שהחידוש היא, מה גורם לך להימחק, אפשר להגיד ככה, שאתה חושב שאתה קטן. ככל שיש לך מעמד יותר ברור, שהשם אוהב אותך, והשם מתפאר בך, ואתה לא איזה עלה נידף, שכאילו אני איזה פה, איזה תקלה בעולם, עד שהקדוש ברוך הוא יחזור להופיע, אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה לא מוחק אותך. זה כמו, לא יודע, בדמיון הפשוט, זה מול מורה או מול איזה דמות גדולה, שאתה מתבטל מולה כשאתה, אין לך ודאות שאתה משהו.
אבל
אולי
מה שחסר זה, כי אחר כך אומרים, אם אתם לא תשמעו את החוקים וזה וזה, מה יקרה, יקרה טוב, יקרה. אבל בהתחלה, אין לנו, אם מישהו היה מדבר לנו, אחר זה מה שיהיה, זה מאוד מרגיע. שמדברים לפני, שיש לנו קצת איזה רמז על מה קורה, מה יהיה, זה נותן, לא, זה לא מרגיע, אבל פה פתאום אנחנו, זה יש טקס ככה.
אני חושב שאנחנו, הרבה פעמים, זה קרה לי השבוע, גם כן, איזה תלמיד דיבר איתי על זה, אנחנו לפעמים מתממים, אנחנו חושבים שאם היו אומרים לנו, אז היינו מוכנים. אבל האמת, אומרים לנו מלא פעמים, וזה אף פעם לא מכין אותך לדבר בעצמו. כמו יגידו לזה, בקורס הכנה ללידה, אז בסוף כשהיא מגיעה ללידה, היא אומרת, אני לא מאמינה, כאילו, למה לא אמרתם? אמרנו, מה, אני יכול להסביר לך מה זה? כמה שלא יגידו לה, את הולכת לחשוב שאת מתה, זה לא מכין אותה לזה שהיא חושבת שהיא הולכת למות. בסדר? זה לא עוזר, כאילו, כל הדיבורים, זה לא עוזר. זה בסדר, לפחות אתה תזכר ואומר, כנראה לזה התכוונו כשאמרו. זה מקסימום.
שרה היא מתה בגלל, לא הייתה מתכוננת, שפתאום בגלל קיבלה שוק. גם, אז יש גם ככה וגם ככה.
טוב, אז אולי אפשר להגיד, אפשר לגלגל קצת אחריות על משה ועל הקדוש ברוך הוא, שאולי הם לא עשו מספיק הכנות מתונות, שהם עשו להם שוק. בסדר, אפשר, למה לא? אם זה ילמד זכות על עם ישראל, אני חושב שהקדוש ברוך הוא יהיה מבסוט מהדיבור הזה, שעם ישראל היו בשוק, זה היה גדול עליהם, והיה צריך יותר... מה?
לא לימדו אותם נשימות, כן.
בקיצור, אז רגע, אבל אני הולך עוד טיפה להמשיך לאיזה נושא שאולי קצת מסביר את החרדה והנקודה, כי מה בעצם הקדוש ברוך הוא מזמין אותם? למה זה חזרה לעץ הדעת? שהתורה זה הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות התורה. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, הוא ברא את העולם עם התורה. ומה שהוא עכשיו נותן לעם ישראל, חוץ מעצם ההתגלות שלו, זה את השותפות איתו. אם את לא דו קיום, נחליף את המילה שותפות, אז זה קיים. כן, רצה הקדוש ברוך הוא להיות לו, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו שותפות בתחתונים, או דירה בתחתונים. זאת אומרת שאתה תהיה שותף שלו בתורה. כן, מה זאת אומרת? אתה תהיה שותף לו בתורה, אתה תהיה שותף לו בלהיות בורא עולמות באמצעות התורה. ורציתי להביא בעל שם טוב על התורה, הרבה מקורות של הנושא של, למשל אם תראו עמוד התפילה של הבעל שם טוב בפרשת נוח, שאנחנו קוראים את התורה בדרך כלל, אנחנו קוראים את המילים ומפרשים משמעויות ומסרים. אבל יש עוד ממד של התורה, שהוא שייך לדבקות באותיות התורה, שהאותיות בעצמם האלה ממש, זה האותיות שנברא איתם העולם. תנסה לשבת מול האותיות האלה, ולנסות איכשהו להתחבר לחוויה הזאת, שהמם הזאת, השין הזאת, עוד לפני שיש פה סיפור עם משמעות רעיונית. זה האותיות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם מאותה עולם. נכון שאתה פוגש התלבשות מאוד גשמית שלהם, אבל זה אותם אותיות. זה הדבר הזה, אם זה ברו את העולם ממש, כביכול. ממש, כביכול, ממש, כביכול. בסדר? זה המם. בסדר? סתכל, מם. עכשיו אתה, בעל קורא, אתה עכשיו אומר אותיות שאיתם דברה העולם. אתה לומד תורה, אתה אומר את הדיבורים והפסוקים שאיתם נברא העולם. וזה לא איתם פעם נברא העולם, איתם נברא עכשיו העולם. כשאתה קורא את הפסוקים האלה, העולם מוסיף להיברא. הקדוש ברוך הוא מכניס אותך בתור שותף בבריאה דרך זה. הוא אומר לך, בוא תהיה גם אתה כביכול בורא עולמות. זה חלק מהפחד. מה מפחיד? כי מה שיורד פה זה משהו באמת עצום עם הרבה יראה. כי אם אני בורא עולמות, אז לכאורה, וכשאני אומר לא, טוב, או אני משתמש בתורה הפוך, אז אולי גם הפוך. אבל כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא כופה עליהם מרקי גיד, ואם הם מקבלים מוטב, ואם לא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, היראה פה, יש בה גם צד של יראה של הקדוש ברוך הוא, של המלאכים של העולם, שאם עם ישראל אומר כן עכשיו, שיחקנו אותה, יש עולם. אם לא, בוב, הכל חוזר לתוהו ובוהו. זה לתפוס גם את זה, שזה באמת תלוי במילה שלך. כן, זה אותו עניין. כן. אז ומה זה אם לא מחזיר את העולם לטוב עבור? שהעולם רק כאילו ברור עד עכשיו. הוא לא באמת, ברור זה לא מילה, אבל כן, הוא לא גמור באמת. לנו נראה, אתה רואה עולם מתפקד, אז אתה אומר, יש עולם, אני רק מוסיף פה. כן, סבא היה אומר את זה על אסב לעומת עם ישראל, שאסב חווה שהוא כבר קיים, ועכשיו יש לו גם עולם רוחני או משהו, אבל הקיום שלו זה קיים, זה נמצא. ושעם ישראל חווה שהוא עוד לא קיים. עד שהוא עשה את מה שבא לעשות פה בעולם, הוא לא באמת חושב שהוא קיים. אני אוריד את זה ליותר פשוט רגע, שנתפוס על מה מדובר. נגיד, הייתה תקופה עם תפילת הדרך. אמרתי לעצמי, בינינו, אני חושב שאני אגיע גם בלי התפילה הזאת. נכון?
אני לא חושב, סביר
להניח. כאילו, זה ברור לי שאני אסע. עכשיו, כדאי להתפלל תפילת הדרך, אבל בינינו, אני אגיע גם בלי זה. מה זה החוויה של אתה שותף במעשה? שאתה צריך להיכנס לראש הזה, שאם אתה לא תתפלל, אתה לא תגיע. זה, הקדוש ברוך הוא בשביל להגן עלינו, עשה חוויה שאתה תגיע גם ככה. אז זה ממעט קצת את היראה, אבל היראה זה אומר, וואלה, אם לא תעשה, לא תגיע. כן, נכון. נכון. אבל אני לא רוצה בקטע של ההפחדות, אלא יותר בחוויה החיובית של זה. יש גם חוויה של עירה, וואו, מה עלול לקרות, אבל זה יותר החוויה של, באמת, אני עכשיו שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה הזאת. אז גם בברכות ובכוונות הברכות וכו', יש עניין של, אוקיי, יש פה רוגלך, ואני אומר תודה שיש רוגלך, אני אוכל. יש כיוון אחר, שאני באיזה כוונה פנימית משתתף בבריאה של הרוגלך, למרות שהוא קיים, אני עושה כאילו הוא לא קיים, ואני עושה אותו מההתחלה. ואז אני אוכל אותו, כן. אתה בונה אותו מחדש, בעצם במטבע ברכה, יש איזו תנועה כזאת שאתה עולה חזרה לשורש הברסה, אתה בורא כי יכול, כן? אתה שותף בבריאה מחדש על הרוגלך, ואז אתה אוכל אותו.
או של הבאים. לברך את ה... שיהיה
תבוע... אותו דבר, אותו דבר. זאת אומרת, כשאתה עומד בראש השנה, אתה כבר חושב, ברור שיש שנה הבאה, נכון? ואני עכשיו עושה תפילות שהיא תהיה סבבה. אבל בחוויה של היראה של ראש השנה, זה אין שנה הבאה עדיין. היא לא קיימת והיא לא תהיה אם לא תגיד משהו. זה שותף במעשה בראשית. ואם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. נתתי לו להתקיים עד עכשיו, עד שיש נברא שמסכים להיות אדם לגמרי. אדם לגמרי שהוא כביכול בורא עולמות. שהוא כביכול ממש שותף איתי בעצם הבריאה, שזה... זה בומבה, בסדר, זה לא...
זה הפניקה של עם ישראל, זה היחוד בהם, זה בעצם, וואלה, אתה...
זה גדול עליהם, זה טיפ.
אתה רוצה שנדרום עד כדי כך שהכל מוטל...
כן, והוא אומר...
זה יותר מעניין, כאילו, אתה הופך את זה ללא איזה טעות חישוב.
אלא?
זה טיפ, אחריות.
כן, היית רוצה שהיש, יש, ממשי. ובעצם אתה אומר, לא, היש... או
אשליית
יש, עד שאתה לא
תמרא
אותו.
בדיוק. עד שאתה, אתה, זה הפוך, זה כאילו, הפוך למה שרגיל לתפוס תודעה דתית, שאתה נעלם, הפוך. עד שאתה לגמרי אתה, כאילו השיא של הבריאה, זה שאתה אומר, אני לגמרי פה, ואני בורא עולמות, ואני אני לא בטל בקדוש ברוך הוא. כביכול, בסדר? אבל זה הביטול האמיתי.
אני לא חושבת שהם היו כל כך מפחדים, כי בצד השני, אבא, זה מה ש... בשביל מה היא עשתה. נו. דווקא היא רצה להיות כזאת.
זה עוד צריך לדון, אז מה ההבדל? כי זה באמת, הוא מציע להם, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז זה באמת משהו, זה נכון, כבר דיברנו אז, שזה לא שעץ הדעת הוא רע או טוב, אלא תלוי בכלים, תלוי מתי, תלוי איך, אבל ודאי שיש תוכנית לקדוש ברוך הוא שתוכל מעץ הדעת טוב ורע. אז מה ההבדל בין חווה שלכאורה משתכנעת מהנחש? זו השאלה, באיזה צורה, מאיזה מקום אתה עושה את זה? אז יש בזה כמה הסברים, אבל אחד זה, נגיד, הסבר מרכזי צריך להיות שיש צורה שאתה רוצה להיות בורא על ידי שאתה נמצא. ובחסידות יש את זה מלא, שזה מאוד מוזר, אבל זה קורה על ידי ענווה וביטול. המלכות לית לה מגר מכלום. מה זה המלכות? שאתה נהיה דמותו של המלך בעולם התחתון, אבל זה לא על ידי שלי. זה על ידי ביטול אתה נהיה מלך. זה מאוד מוזר.
לא, זה לא...
אתה רוצה...
זה לא מוזר. כן, אתה צריך לבטל את האגו בשביל שתוכל לתת מקום לפנים הזה של הנקודה האלוקית.
זה... נכון, נכון. אז, אתה רוצה להבין את התורה, אתה צריך להסכים לא להבין את התורה. אתה רוצה לברוא עולמות, אתה צריך להסכים לא לברוא עולמות. אז זה כל המשחק הזה, אבל... בסדר, זה ה... ומי שאומר, אני רוצה להיות כאלוהים, אז הוא לא יקבל בטוח. זה בדיוק הבן אדם שאתה לא תיתן לו להיות. אבל באיזשהו שלב יש את ההסכמה הזאת, וכאילו להסכים להתבטל לתפקיד שלך. נגיד ככה. שאתה... כן.
אני חושב
שהרב קוק
הוא מסביר את זה בעולת חיה, שהוא מסביר מודה אני לפניך,
ש?
אז הוא בדיוק הולך על זה, הוא אומר מודה, זה בעצם כמעט, כולי הודעה, התקללות בה שאני כמעט בחיקה מהאני, אז מודה, והאמירה הראשונה זה מודה, הכל מתבטל מול השם, ואז הוא אומר אני, שתדע שזה לא רק בטלות, אתה גם קיים ו... החיים האלוקים מופיעים באדם, ככה הוא מסביר, ואז יש את הלפניך, שפתאום שאתה גוסיח, שאתה מודה, אני כולי הודעה, יש גם את עצמי העני, השם מופיע דרכי, ואז יש לפניך שכאילו יש גוסיח בין העני והשם, כאילו, ואז ככה...
אז פה זה מעבר לדוסיח, יש, שמעתי אני חושב פעם מהרב אמיר, יש אני, לא זוכר איך הוא הגדיר את זה, יש אני ואתה נשנה את העולם, כאילו זה אני. את זה. יש את אני והשם ביחד, ויש כאילו, עוד, כאילו הדו-קיום זה עוד מדרגת ביניים. יש מצב שזה כבר לא אני והוא שניים כביכול. זה מה שאנחנו מחפשים. אבל גם אם הגעת לדו-קיום, אני ואתה, ונדבר על זה, ואז בסוף אתה אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, תדבר דרך הפה שלי. ולא אני אדבר אליך ואתה תענה לי. כאילו בוא, אתה יודע מה, בוא תדבר דרך הפה שלי. ואז דרך הפה שלי יוצאות אותיות שבוראות עולמות. ואז...
אתה גם נמצא בעולם האצילות. אז יש את הדרגות האלה.
נכון.
ואז כשאתה מדבר זה כבר באצילות.
כן. מה רצית להגיד?
זה הרב מה שאמרת?
זה לא מדויק.
לא משנה, לא, אבל זה מאוד יפה.
שלו.
כן.
חווייתית. רואים את זה. כלומר, אתה רואה לפעמים בן אדם שהוא מסור למשימה שלו, שהוא כבר אחד עם המשימה, שהוא כבר לא סופר, הוא לא עושה לשום תועלת, אין לו כבר חשבון. הוא שם. ואתה, זה מתאר קצת את מה שאתה אומר, שכאילו, הוא נורא קיים דווקא, זה מעצים בן אדם כשהוא מגיע למדרגה הזאת. מצד שני, אין שום יש ביחס לתפקיד שהוא לקח לעצמו.
כן.
אתה רואה לפעמים, לא יכול להיות מפקד בצבא, זה יכול להיות אחות בבית חולים. אתה פתאום רואה שאין חשבון, או אני הולך עד הסוף. יש דביקות גמורה. זה כאילו את המדרגה הזאת שזה מחזק את הבן אדם, בעיני הרואים, בעיני אלה שחווים אותו. אדם שמוסר את עצמו למשימה שלו, אין לו שום דבר שמרתיע אותו. אני רוצה לצייר את מה שאתה מספר.
כן, זה באיזשהו מקום לתפוס שלשם כל הבריאה מכוונת, והנקודה של הקבלה שלנו את זה היא מה שקובע אם העולם יחזור לטוב או בא או לא.
עכשיו זה יותר ברור לי העניין הזה של התבטלות כמשהו שבא מבחוץ ואז זה באמת לא נעים, לבין התבטלות מתוך בחירה ואז זה מתוק.
כן, שזה גם, זה גם התבטלות מתוך בחירה וזה גם התבטלות למה זה?
למתבדל
למשהו שעובר דרכך, לא עושה שאתה לא פה. לא יודע, אתה צריך לחפש, כן, אתה נהיה פי אלף יותר גדול כשאתה מסכים. אתה נהיה אותיות של מעלה. וחלק מהעניין זה הנקודה של הדיבורים, ועשים דברי בפיך, שכוח התפילה שלך וכוח הדיבורים שלך בורא עולמות, וכוח התורה שלך בורא עולמות. חלק מזה שזה לא מתוק התורה, זה שאנחנו לא חווים ככה, וואו, זה מה שעובר דרכי וכו', ואנחנו חווים, וואו, יש איזה תיק, איזה משימה, ואם אני לא עושה את זה, אני כן בסדר, אני לא בסדר. כאילו, זה לא... בסדר, זה גם כן מגרש, אבל המגרש הוא יותר... מה עובר דרכי בכלל? איזה זכות להשתתף בזה? זה כאילו יותר נוח לנו אפילו ברמה מסוימת להישאר אם להיות בסדר או לא בסדר. זה יותר נוח מאשר זה. בסדר, אז אני כאילו... לא יודע, תבדוק. נראה לי ככה שזה... להרבה מאיתנו אנחנו מעדיפים שאנחנו עומדים לבית משפט וזה, אנחנו הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, מאשר לקחת את התפקיד הזה. דבר איתנו ונשמעה, זה יותר נוח לנו, שמשה יגיד לנו, והוא יגיד לנו שאנחנו נו, שאנחנו לא בסדר, זה...
שלח לי אימייל, זה ראש כך, אתה לא רוצה לעבוד עם מישהו עליו.
מה זה?
שלח לי אימייל, אני אעבוד על זה.
כן.
זה
ראש
כתב, אנשים לא
מתאים
לזה.
מה?
במגרש אתה מדבר, אנשים לא...
מי זה אנשים?
מה
הוא מדבר? לא הבנתי.
מה שאתה אומר, בית משפט, גיהנום, וזה...
לא גיהנום. הלוואי, הלוואי. אני, רוב האנשים שאני פוגש הם שם לגמרי. שם לגמרי. אתה אומר, הם לא שם תיאורטית.
אני ככה יש, זה לא...
כן. זה לא בגיהנום וזה, אבל להרגיש לא בסדר, זה שייך למרגש הזה. להרגיש חוטה, להרגיש לא בסדר, להרגיש לא עשיתי מספיק. זה המגרש. מה? כן, בסדר. משה יגיד לנו שאנחנו לא בסדר. הנה, מה כתוב שם? שאני... זה היה... טוב, נו. הבנו את הרעיון הכללי.
אם אפשר לעשות השוואה, זה כזה עולה לי כל הזמן את הסיפור הזה של הגאולה, מדברים על הגאולה, וימותו וצריך לעשות את תשובה, והם לא,
וזה בשבילכם. אותו דבר הזה של הפחד שיש לאנשים לעצום על גאולה משיח, פתאום אנשים יש לי פחד. מה קרה?
כן.
משהו
מתפספק, זה דומה. נכון, נכון.
זה האזור הזה.
כאילו, מה יקרה באמת, מה אנחנו באמת מדמיינים בבטן שלנו, שיקרה בזמן הגאולה, אז הרבה מאיתנו זה לא נתפס חווייתית כחוויה נעימה. אולי זה יהיה גדול, אולי זה קדוש, אולי זה... לא בטוח שזה נעים לי, אז במובן מסוים אני מעדיף לדחות את זה.
צריך
רק דמר. כן, אז הנשמה אומרת, בוא נגיד לקדוש ברוך הוא שבבקשה אנחנו רוצים שזה יבוא, אבל לא בשוק.
עושה לנו קורס הכנה לגאולה.
כן, לא בשוק. זה נשימות, זה דולה. דולה לזה, אנחנו צריכים דולות למשיח.
ורבי
נחמן אומר, אני לא זוכר איזה תורה זאת, אני אחפש לכם אחר כך, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מסר את רצונו בידינו במתן תורה. שכביכול אנחנו מושלים על רצונו של הקדוש ברוך הוא מרגע מתן תורה. זה אותו עניין.
הוא בלבקות איתנו.
אה?
הוא עושה את
תפילה, אני רק אקרא את זה ונסיים. וזה עניין הכוונות בתפילה. חוץ מן כוונה הפשוטה שבפירוש המילות והאותיות בעצמן כוונה להם, גימטריות, שילובי אותיות וכו', וזה, אבל אפילו מי שאינו יכול לכוון כוונת האריזל ולייחד ייחודים, צריך לדעת שלא בפירוש המילות בלבד תלוי. התפילה זה לא רק הפירוש של המילים. ולא כשמכוון בפירוש המילות בלבד יצא. רק גם האותיות קדושה לעצמן הם. לפני הפירוש, עצם זה שאתה מוציא את האותיות האלה בכלל, זה בעצמו הדבר. אתה לא רק אומר הודיה, אז אתה חושב הודיה, עוד ה', ו', ד'. וכמו שהיית מהמגיד הגדול, על הפסוק צוהר תעשה לתיבה, לתיבה שאתה מדבר בתפילה תעשה צוהר, אור. צריך שהמילים שלך יהיו מלאות באור. שכל אות ותיבה, חתיכה של עולם העליוני. כל אות שאתה אומר, כל מילה שאתה אומר, זה חתיכה של עולם עליון. בעצמה, עוד לא כיוונת כלום, לא אמרת כלום, לא חשבת משמעות, עזוב, זה לא שם, זה לא במגרש השכלי שלך. אפילו לא במגרש הרגשי שלך. זה חתיכה של עולם עליון. עבר מעברי המרכבה. אז התרגש בדיבור קולות ותיבה. כי הוא יקלוט מה עובר לו דרך הפה. ישמח והתפעל מן חלקי המרכבה שעוברים אתה דרך פיו. בסדר? אתה כאילו עוברים לך דרך הזה, ואתה וואו, וואו. כן, זה הדמיון. בסדר?
אורות העקודים.
כן. והגמרה אומרת, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כן. טוב. זה מה שרציתי. רציתי לעשות לכם חשק. יאללה. מה, מי, מו? זה בערך.